ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בחורות דף יוד ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש לצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט ונלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, שתי שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוכן המשנה, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, וכתבנו בכור לדבר אחד, כגון במקרה של יוצא דופן והבא אחריו. הגמרא תדון במהי משמעות המילה בכור. האם בכור לדבר אחד מוגדר כבכור, או רק אם הוא בכור לכל מילי? אנחנו נסביר את הרעיונות האלו תוך כדי הלימוד. המשנה, יוצא דופן והבא אחריו. רבי טרפון אומר, שניהם יראו עד שיסתעבו ויאכלו במומרן לבעלים. רבי עקיבא אומר, שניהם אינן בכור, הראשון בני שינו פטר רחם. הפסוק בשמות פרק י"ג פסוק ב' כתב, קדש לי כל בכור פטר כל רחם. אז מה שיצא בלידה קיסרית, דהיינו יוצא דופן, הוא לא פטר רחם. והשני, למה הוא לפי רבי עקיבא אינו בכור? מפני שקדמו אחר, הוא לא הילד הראשון, קדמו זה שיצא דרך הדופן. במאי כמפליקי, מה שורש המחלוקת בין רבי עקיבא ורבי טרפון? רבי טרפון מספקא לי, בכור לדבר אחד אי הוי בכור, אי לא הוי בכור. עכשיו אם נסתכל על המקרה שלנו שאחד יצא דרך דופן, אז זה כן בכור לוולדות, הוא הילד הזכר, הוולד הראשון שיצא, אמנם לא דרך דופן, אבל הוא בכור לעניין הזה בכל הוולדות. השני שיצא דרך לידה רגילה, זה יש לו ראשונות, יש לו בכור בכך שהוא היה הראשון שפטר את הרחם, שיצא דרך תלת הלידה הרגילה הטבעית. אז לפי רבי טרפון, מה נחשב בכור? האם אפילו אם יש לו צד אחד של ראשוניות? אם כן, אז יש לחשוש ששניהם הם בכור. אז כדי לטפל בזה, רבי טרפון אמר במשנה, שניהם יראו עד שיסתעבו. מה שכותב, שניהם יראו דספק בכור הן דמספק, אני קורא רשי אגב על המשנה שורה שנייה מראש העמוד, שניהם יראו דספק בכור הן דמספק לרבי טרפון בכור לדבר אחד אי הווה בכור, אי לא הווה בכור. נמשיך בגמרא, ורבי עקיבא פשיט עלי בכור לדבר אחד לא הווה בכור. אנחנו עוד מעט נתקדם לתוך מקור תנאי, ברייתא שמתייחסת לפסוק שהזכרנו מקודם, פסוק בשמות פרק י"ג פסוק ב', שם כתוב קדש לי כל בכור פטר כורחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא. אנחנו פותחים עם ברייתא, ממשיכים עם ברייתא שמתייחסת ל מידות שהתורה נדרשת בהן. אנחנו לא ניכנס כמובן לכל 13 מידות האלו של רבי ישמעאל, מי שמתפלל שחרית לפני פסוקי דזמרה הוא מכיר, הוא קורא את הברייתא הזאת בסידור, בתפילה. והגמרא אומרת, תנו רבנן, מכלל הצריך לפרט ומפרט הצריך לכלל. אלו הם כותרות, דוגמאות של מידות שדורשים בהם את הפסוקים. יש מצבים שהכלל, המילה הכללית שבפסוק, הוא זקוק לפרט. לא שהפרט בא למעט את הכלל, אלא בא להסביר את הכלל, להגדיר את הכלל. וגש גם הפוך, פרט הצריך לכלל. כיצד? עכשיו אתם רואים בגמרות המסומנות קטע שבסוגריים. הסיבה לכך שהקטע הזה הוא דוגמה לכלל ופרט רגיל. אנחנו מכירים כלל ופרט, או כלל ופרט וכלל, וזה לא הנושא שלנו כעת, אבל הברייתא מביאה את הדוגמה הזאת. כלל הוא כשמו כן הוא כולל, הוא רחב. כלל הוא פרט רגיל, הפרט תפקידו לצמצם את משמעות הכלל. אז בתוך הסוגריים הברייתא מביאה כזה: קדש לי כל בכור, יכול אפילו נקבה. בכור משמע ולד ראשון, זה גם יכול להיות נקבה. האם גם נקבה קדושה בקדושת בכור? יכול, עוד פעם נקרא, יכול אפילו נקבה במשמע תלמוד לומר זכר. אז זה דוגמה של כלל ופרט רגיל, שהפרט בא לצמצם את הכלל. לצמצם, כוונה למעט נקבות. עכשיו אנחנו באים להסביר או לתת דוגמה לכלל הצריך לפרט. אי בכור זכר, אם ההגדרה של בכור זה זכר, יכול אפילו יצתה נקבה לפניו. כי אם, למרות שנקבה יצתה לפניו, הזכר הנוכחי הוא הזכר הראשון, האם זה גם יהיה קדוש בבחורה? כלומר, בהמה שילדה נקבה ואחר כך ילדה זכר. וכפי שאמרנו מקודם, כעת אנחנו נותנים לכם דוגמה לכלל הצריך לפרט. תלמוד לומר פטר רחם, שאותו בכור זכר הוא גם צריך להיות הראשון שיצא דרך תעלת הלידה, הרחם, פטר רחם. ואז אם יש לך זכר שהוא גם שהוא הראשון שיצא דרך הרחם, אז הוא בכור, למעט מקרה של נקבה שיצתה קודם לאותו זכר דרך הרחם, אז הזכר אינו בכור. אי פטר רחם יכול אפילו יצא אחר יוצא דופן. וכאן אנחנו מתארים פרט הצריך לכלל. הכלל היה המילה בכור. אז אם אנחנו נתמקד בפטר רחם, שזה הגדרת בכור, האם בכור יהיה גם במקרה שקדם לו, זה שיצא דרך הרחם, קדם לו יוצא דופן? כי כעת מה שיצא דרך הרחם הוא הראשון שיצא דרך הרחם, זה בכור. ולמרות שיצא קודם לו לידה קיסרית של ולד שקדם לו, דרך לידה קיסרית, אולי זה שהוא הפטר רחם הוא בקדושת בכור. תלמוד לומר בכור. המילה בכור באה להפוך מקרה שקדם לזה שפטר את הרחם, זה שיצא דרך דופן. דהיינו, זה שיצא ראשון דרך הרחם אינו בכור אם קדם לו יוצא דופן. אנחנו בשיעור שלנו של מפת התלמוד ננקוט במה שנקרא דרך הקצרה, אבל אנחנו לא יוצאים ידי חובתנו אם לא נדגיש שרשי פה מרחיב בעניין הזה של כלל הצריך לפרט ופרט הצריך לכלל. אנחנו למדנו את הברייתא עם הדוגמאות, אבל אנחנו מדגישים את החשיבות לחזור על הסוגיה עם הרשי. נמשיך בגמרא. אמר לי רב שרביה לאביי, רשא לא קנה סבלה תלמוד הבכור. ברשא הכוונה באמצע הברייתא שקראנו עכשיו, אולי רק נצטט את השורות הרלוונטיות. קראנו אי בכור זכר יכול אפילו יצתה נקבה לפניו. אז מה הביא הברייתא כדי למעט המקרה הזה, שאם נולד קודם נקבה ואחר כך זכר, שאותו זכר אינו בכור? והברייתא הביאה תלמוד לומר פטר רחם. אז על זה הרב שרביה מאיר שהרשא לא הביא את המילה בכור. במקום לומר תלמוד לומר בכור, הברייתא אמרה תלמוד לומר פטר רחם. אז מזה שהברייתא לא הביאה המילה בכור למעט זכר שיצא נקבה לפניו, אלמה, מה רואים מכאן? בכור לדבר אחד הווי בכור, שבאופן כללי אם יש נקודה אחת של ראשוניות, זה נקרא בכור. ובמקרה כזה שזכר שיצא אחרי נקבה יש לו ראשוניות, ואם אני רוצה למעט בכור כזה מלהיות בקדושת בכור, נאלץ הברייתא לצטט פטר רחם. כי אם הברייתא הייתה אומרת תלמוד לומר בכור, מאחר שבכל דבר אחד אבי בכור, הייתי מקדש כזה דבר זכר שיצא אחרי נקבה. אז בשלב הזה, אם היה לנו רק הרשא, הייתי יוצא מהתחושה שבכור לדבר אחד זה נחשב בכור. סיפה, כדי למעט מקדושת בכור מה שיצא דרך רחם אחר יוצא דופן, סיפה כנסיב לתלמודה בכור, כדי למעט המקרה הזה, הברייתא הסתיימה בביטוי תלמוד לומר בכור, שזה שיצא דרך הרחם אחר יוצא דופן הוא אינו בקדושת בכור, ואני אוכל לדעת את זה מהמילה בכור. אלמה, מכאן רואים דבכור לדבר אחד לא הווה בכור. אז זה שיצא ראשון דרך רחם אחר יוצא דופן, ואני רוצה ללמד שהוא אינו בקדושת בכור, מספיק לי לומר בכור, כי בכור אינו נחשב בכור אלא אם כן הוא בכור לכל דבר, אבל בכור לדבר אחד אינו בכור. אז בקיצור, מה יש לנו? יש לנו בעיה להגדיר המשמעות של המילה בכור. האם בכור לדבר אחד נחשב בכור או לא? אמר לי אביי עונה לרב שרביה, לעולם בכור לדבר אחד לא הווה בכור. עכשיו אם בוא נתבונן, אז ברשא של הברייתא שצוטט פה, מבחינתנו זה באמצע הברייתא, שהיה לנו זכר שקדם לו נקבה, ואתה אומר כעת שבכור לדבר אחד הוא אינו בכל. למה לא כתוב פה תלמד לומר בכל? ורשע הכי כמר, אי זכר מה שכתוב בפסוק או מה שכתוב בברייתא שציטט את הפסוק. עוד לא, אגב, לא קראנו את הפסוק שבו הופיע מילה זכר. הבאנו את הפסוק בשוליים, שמה בדברים פרק תדבר פסוק יוטט כתוב, כל הבכור אשר יוולד בבקרך ובצונך הזכר תקדיש לשם אלוקיך, לא תעבוד בבכור שורך ולא תגוז בבכור צונך. אז זה המילה זכר שנלקח מדברים פרק תדבר. אז הרשע, זאת אומרת האמצע של הברייתא, הכי כמר, אי זכר יכול אפילו יוצא דרך דופן. אם התורה מקפידה על זכר להיות הבכור, האם גם זה שיצא דרך דופן, אם הוא היה זכר ולידה ראשונה הוא בכור, אם קדישת בכור, תמוד לומר פטר רחם. זה משמות פרק י"ג. אז לכן הברייתא הביאה פטר רחם כדי למעט זכר שהיה הראשון, אבל הוא יצא דרך דופן, אז לכן לא היה מקום לצטט בכור, כי מבחינתנו אם הוא הלידה הראשונה לא קדם לו שום ולד, אז הוא היה, מה נגיד, מועמד להיות בכור למרות שהוא יצא דרך דופן. לכן כדי למעט בכור כזה זכר ולד ראשון שיצא דרך דופן, צריכים לצטט פטר רחם. רבינה אמר, רבינה חולק על גישתו של אביי ואומר לעולם בכל הדבר אחד הווה בכור, ומובן אם כן למה ברישה כדי למעט המקרה של נקבה שקדמה לה זכר צריכים פטר רחם ולא מספיק להגיד בכור, כי דבר בכור לדבר אחד בכל זאת נחשב בכור. איפה יש לנו קושי? בסיפה, כי מאחר שבכור לדבר אחד נחשב בכור, למה במקרה שזכר שקדם לו יוצא דופן לידת קיסרית, למה אותו ולד שני, למה הוא לא בכור? ואתה אומר תלמוד לומר בכור כדי למעט, בזמן שבכל הדבר אחד הווה בכור, ואותו שיצא אחר לידת דרך לידת קיסרית השני שיצא דרך הרחם הוא כן בכור, כי הוא בכור לדבר אחד, בכור לידות דרך הרחם. צריכים עכשיו להסביר, וסיפה הכי כאמר, אי סרקא דייתך יצא אחר יוצא דופן קדוש בכור דכתב רחמנא למלי. הגמרא ממשיכה לדף י"ט עמוד ב', אי למותי איכה דיאצתה נקבה לפניו מפטר רחם נפקה. זה היה מספיק למעט זכר שיצא אחרי נקבה דרך הרחם. אז למה התורה כותבת בכור? אלא שמע מינה בכור למעוטי היכה דיוצא אחר יוצא דופן. עכשיו רשי מסביר שורה ראשונה, ואי למעוטי יצתה נקבה לפניו דרך רחם מפטר רחם נפקה. זכר כזה אינו בכור מהמילים פטר רחם. אני לא צריך את המילה בכור למעט מקרה כזה, אלא למעוטי יוצא זכר שיצא אחר יוצא דופן. ממשיך רשי, בין אביי לרבינה לקה מידי. אין מחלוקת בהלכה למעשה, במסקנה הלכתית, אלא במשמעותי דקרא פליגי. המחלוקת ביניהם זה איך לדרוש, נגיד, אותם מסקנות, אבל איך לדרוש אותם מהפסוקים, מהמילים. אנחנו חוזרים לגמרא, תשימו לב, קושיה ארוכה. אמר לי רב אחא מדפתי לרבינה, אי סלקא דאיתך בכל לדבר אחד, הוי בכל, רב אחא מפנה שאלתו לרבינה, הוא זה שאמר שלעולם בכל לדבר אחד הוי בכל. אז אם נעלה על דעתנו כמו שאתה אומר, תנח היכה דייצא זכר דרך דופן וזכר, כלומר ואחריו, וזכר דרך רחם, דלא קדוש, השני אינו קדוש, דאמרות מבכור. המילה בכור ימעט המקרה הזה. למה? דבכור לרחמים איקה, בכור לזכרים, לזכרים ולבלדות לקה. כאילו לשני דברים אלו הוא אינו בכור. רש"י מאיר כאן ש רב אחא מדפתי לא מתייחס למה שנקרא משמעות הפסוק, משמעות המילה, אלא מה שרש"י מכנה, הוא מתייחס לריבוי המקרא. עכשיו, אם זה נשמע קצת מופשט, אין ברירה אלא לעבור מיד לרש"י, למרות שאנחנו באמצע קושיה ארוכה. רש"י שלוש שורות מראש העמוד, אי סלקא דאיתך בכור לדבר אחד, הוי בכור, ויוצא אחר יוצא דופן, שאמרנו הוא לא קדוש, לא ממשמעות האמת. למרות שיש כאן אלמנט שבכור לדבר אחד, אנחנו לא ממעטים את הזכר שיצא אחר יוצא דופן ממשמעות המילה, אלא מריבויה. תנח איכה דייצא זכר תחילה דרך דופן, ואתה נפג זכר אחרינה דרך רחם, דהו אימת מריבויה דקרא, דמסתברא דקרא אתה למעוטי היי, היי בכור לרחמים הוא דעיקה, ובכור לזכרים וללידה לקה. אם יש לנו שלושה אלמנטים, ולבכור שלנו יש לו רק אחד מתוך שלושת אלמנטים האלו, דיינו הוא זכר הראשון שיצא דרך הרחם, אבל הוא לא הוולד הראשון, והוא לא הזכר הראשון, כי קדם לו זכר שיצא דרך דופן. אז אם אנחנו באים למעט מקדושת בכור זה, אני יכול להבין שיש למעטו, שאני הייתי אומר, למרות שבכור לדבר אחד נחשב בכור, אבל יש פה מה שאמרנו מקודם, פסוקים וריבוי, מה יש לרבות, מה יש למעט, זה יש למעט. אנחנו נחזור לגמרא. אלא אנחנו שלוש שורות מסוף הפרק, אלא איכה דייצתה נקבה דרך דופן. וזכר, כלומר אחריה, זכר יצא דרך רחם, לקדש. זה היה מקום לחשוב שיהיה קדוש בבחורה, והעיקה, באותו זכר יש שני אלמנטים מתוך שלושה, ובכור לזכרים, ובכור לרחם, כי מה שקדם לו היה לידה קיסרית, הנקבה לידה קיסרית. נחזור לרשי. אלא היכה תיאצתה הנקבה דרך דופן, והדה נפק זכר דרך רחם, לקדוש. כזה דבר יש צד לקדש בקדושת בכור, דהה הווה בכור לתרי מילי, לשניים מתוך שלושה אלמנטים שהזכרנו מקודם. מה הם? לרחמים, לרחם, לשון רבים, ולזכרים, או הזכר הראשון. ומריבוי הדקרא לא מציג למעוטי, אלא חד מריבוי הפסוק. יש למעט, צריכים לבחור מה למעט, יש למעט רק אחד. ומסתברה דיוצאי אחר יוצא דופן זכר כממעט. מן הסתם, מן הסברה, יש למעט זכר שנולד דרך הרחם, שקדם לו זכר שיצא דרך דופן, ולא כבר, אבל לא למעט יוצא אחר יוצא דופן נקבה. זה מבחינת הפסוקים אין מקום למעט אותו. ומי קטני בברייתא סתם אפילו יוצא אחר יוצא דופן? למה בברייתא יש למעט זכר שיצא אחר יוצא דופן, ולא פליגי בין זכר לנקבה? מה שיוצא, זכר שיצא אחר יוצא דופן, לא משנה. אפילו אם אותו יוצא דופן הייתה נקבה, הזכר שנולד דרך הרחם אחריו אינו קדוש. למה? הרי אותו זכר שנולד דרך הרחם אחרי נקבה יוצא דופן, אותו זכר יש לו שניים מתוך שלושה אלמנטים של ראשוניות, של בכור. למה למעט? אז הגמרא אומרת, לאור קושיית רב אחה על גישתו של רבינה, אלא מחברתה כדי אביי, יותר נראה הדרך של אביי. וכאן שוב פעם רשי מאיר את עינינו להבנת הגמרא. אלא מחברתה כדי אביי, אומר רשי, ממשמעותי תקרא הווי בכור לכל מילי. שוב, לא כמו שאמרנו מקודם שיש להתייחס לריבוי המקרא, אלא יש להתייחס למשמעות המילה. ומה משמעות בכור? כמו שאביי אמר שבכור לדבר אחד אינו בכור, משום הכי ממעיט כולו. בגלל זה, בגלל ההבנה במשמעות המילה, יש למעט כל דבר שאינו בכור לכל מילי. ולמרות שיש לנו דוגמה שבכור לשניים מתוך שלושה אלמנטים, זה לא מספיק. ובכך אנחנו זכינו לסיים פרק שני של מסכת בכורות, וכעת נמשיך בסייעתא דשמיא לפרק שלישי. לפני שנתקדם, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. פס כפול יופיע בהמות שונות שישראל שלקח בהמה מן האקום. אנחנו בהדגשה, אתם רואים עיז, רחיל, פרה, חמור, הם בהמות שונות שישראל קנה מגוי. האם כשתוליד אותה בהמה ולד זכר ברשות ישראל, יהיה חייב בבחורה? המשנה, הלוקח בהמה מן העובד כוכבים ואינו יודע אם בכרה אם לא בכרה, רבי שמואל אומר, איז בת שנתה, איז שילדה תוך שנתה, ודאי לכהן. אותו ולד הוא בחור בוודאי. מכאן ואילך ספק, כי אולי זה כבר האיז כבר ילדה בוולד בעודה ברשות הגוי. רחל בת שתיים ודאי לכהן, מכאן ואילך ספק אם מדובר ברחל. ותוך שנתיים של חייה מה שתיוולד ודאי בחור, מכאן ואילך ספק. פרה וחמור בנות שלוש ודאי לכהן, מכאן ואילך ספק. אמר לו רבי עקיבא, אילו בוולד בלבד הבהמה נפטרת היה כדבריך. אם מה שפוטר מבחורה זה לידה גמורה, אז אני הייתי מסכים עם מה שאמרת, אלא אמרו סימן הוולד, יש עוד תופעות שמהווים באופן הלכתי הגדרה כלידה, ובכך הוולד שבא אחרי התופעה שנציין אותם, הוולד שבא אחרי התופעות האלו אינו בכור. אז אלא אמרו סימן הוולד בבהמה דקה תינוף. עכשיו עד דף חף א' עמוד ב' הגמרא תשתמש במילה הזאת בלי פירוש, בלי לדעת במציאות מה זה תינוף. מי שלא יכול להמתין עד חף א' עמוד ב' מוזמן לעבור לשם עכשיו. אנחנו בעיקרון לא מחויבים לעשות את זה, כי בלימוד הגמרא לפעמים המציאות היא תופסת, נקרא לזה שורה שנייה בדרך הלימוד. לפעמים יש, והגמרא מכריחה אותנו הרבה פעמים להתייחס למושג כמושג בלי הבנת המציאות. עובדה שהגמרא לא מתארת מה זה תינוף עד חף א' ומובד עשר שורות מראש עמוד, ששם הגמרא אומרת היחידה מתינוף. שם אמר רב, כדי אמרי ראולתא דצלתא עצר חיותא, ושמואל אמר בבוי דדמה וצריך לראותו לחכם. בואו נגיד הפרשות מסוימות זה תינוף, ואצלנו במשנה אם בהמה דקה תינפה, הוולד שבא אחריו אינו בכור. רש"י כותב תינוף מפרש בגמרא, ואמרנו בחף א' עמוד ב' שמא תינפה בתוך שנתה דהווה ספק ולד ונפטרה מן הבכורה, הלקח אפילו עז בת שנתה. זאת אומרת ולד יצא בתוך שנתה הראשונה של העז, ספק לי, זה לא ודאי בכור, כי יכול להיות שקדם לבלן הזה שיצא מהעיזה, למרות שהיא לא בת שנה עדיין, אבל יכול להיות שקדם לתינוף, זה כבר מהווה הפטר לכם, והבלן הזה הוא לא בכור. נחזור למשנה, ובגסה שיליה, ובאישה שפיר ושיליה. יכול להיות לצאת מאישה, אולי נקרא לזה, אולי בלשוננו הפלה, משהו לא התפתח, בוודאי לא התפתח לגמרי, אלא שפיר זה אור שיש בו צורת הוולד, שיליה, מה שמכיל בתוכו הוולד והתפתחותו. דברים כאילו שיוצאים מאישה, למרות שזה לא ולד מושלם, זה נחשב הבכור לענייננו, והוולד הראשון שיוצא אחר כך אינו בכור. זה הכלל. כל שידוע שבכרה, אין כאן לכהן כלום. אם אנחנו יודעים שבהמה מסוימת ילדה ולד גמור לפני כן, ועכשיו ישראל קונה מהגוי אותו בהמה שילדה כבר, אז מה שיוולד ברשות הישראל כן אינו בכור. וכל שלא בכרה, מה ש אם ידוע לנו שהיא לא יצא מרחמה שום דבר, נקרא זה בלשון כללי כזה, הרי זה לכהן, הוולד הזה שלא קדם לו שום דבר, זה בכור. ואם ספק, יאחר במומו לבעלים. ותיארנו הספקות השונות. ואם יש לנו ספק, מה ש יוולד כעת ברשות הישראל לא יינתן לכהן, אלא ימתינו עד שיפול בו מום והבעלים יאכלו אותו, עד שהכהן יצליח להביא ראיה שזה בכור. אנחנו כעת נמשיך בגמרא בהתייחסות למה שמוזכר לעיל במשנה, וגם נקרא ביחד לפני הטקסט מה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא. משנתנו אומרת, זה בהמה שיולדת ברשות ישראל אחר שקנתה מגוי, שהוא קנה אותה את הבהמה מהגוי, אחר גיל מסוים, הווה ספק בכור. למה רבי שמעאל במתניתין, רבי שמעאל הופיע בשורה שלישית של המשנה, כי רבי מאיר סביר עלי דחושש למיעוט. תהילו לרבנן, רוב בהמות מתעברות ויולדות תוך הזמנים שנזכרו במשנה. אז במשנה, נחזור מה שראינו בתחילת המשנה, יהודי קנה מגוי בהמה, והוא לא יודע אם מה שיוולד כעת ברשות היהודי, ברשות הישראל, זה בכור או לא. אז רבי שמעאל קבע שאם היהודי קנה בהמה, נגיד איז פחות מבת שנה, מה שיוולד כעת ברשות הכהן, ברשות הישראל, סליחה, ודאי בכור, והוא יינתן לכהן. אבל מכאן ואילך, אם היהודי קנה את הבהמה אחרי שעברה שנה, ספק. נמשיך בגמרא. מכאן ואילך ספק. עמי ספק. תשים לב, שאלה ארוכה. למה יש כאן ספק? הלוכח הרוב בהמות. ורוב בהמות מתעברות ויולדות בתוך שנתן נינו, ומה שהיהודי קנה מהגוי אחרי שנתה ודאי מילד הוליד, הוא ודאי הוליד כבר, הבהמה הולידה כבר, ולא צריכים להגיד ספק, צריכים להגיד ודאי של הישראל. זה לא כתוב, כתוב אצלנו במשנה ספק. למה רבי שמעאל כרבי מאיר סביר עלי דחייש למיעוטה? האם אנחנו נאמר שרבי שמעאל הוא בדעתו של רבי מאיר שחושש למיעוט? ונכון, יש מיעוט בהמות שלא יודעות תוך שנתן הראשונה, אם מדובר בעיזים. הגמור עונה, ותשימו לב לסימונים, יש לנו משולשים, ובצד תחת הכותר מבנה כתבנו אפילו תמר רבנן, זה עם המשולש שפיץ למעלה. יש לחלק בין רובה, לשון רוב, רובה דאיתי כמן שנמצא בפנינו, לבין רובה דלתי כמן, אם מדובר ברוב תופעות בעולם. לא מדובר בפריטים שעומדים לפנינו. בהמשך הגמר אנחנו נראה משולש הפוך. שפיץ למטה משנתנו רק אליבא דרבי מאיר. אז עכשיו הגמרא. כעת השאלה הייתה, האם נאמר שרבי שמואל במשנתנו שאומר שהישראל שקנה בהמה מהגוי אחרי שנתיו הלידה יהיה בגדר ספק, זה מתאים לשיטת רבי מאיר? הגמרא אומרת אפילו תימא רבנן, כי אז לי רבנן בת ערובה, שהרבנן קובעים לפי הרוב, ברובה דאיתי כמן. זה נכון לרוב שכל שהספק והפריטים שמהווים את את הרקע של הספק הם בפנינו, כגון תשע חנויות. יש עוד דוגמה, הוא סנהדרין. תשע חנויות הוא דוגמה ידועה. אדם מצא נתח בשר מחוץ לשורה של חנויות המוכרות בשר, חנויות איטליזים. ואם תשעה מהם מוכרים בשר כשר ואחד בשר לא כשר, מצאת מחוץ לחנויות נתח בשר, אנחנו אומרים הלוך אחר רוב, רוב החנויות מוכרות כשר, אז אתה יכול לקחת את מה שמצאת ברחוב ולאכול אותו, כי אתה הולך בת הרוב. אבל דאיתי כמן, כל החנויות הן נמצאות פה. או אם יש סנהדרין של 23 במקרה של דין שמחייב מיטת בית דין, ו-12 מזעקים, ו-11 דיינים מחייבים, 12 פותרים, הלוך אחרוב, כל ה-23 האלו נמצאים לפניך. רובה דאיתי כמן. אבל רובה דלתי כמן, לא אז לי רבנן בת הרובה. לדוגמה, הבהמות, איפה הבהמות האלו? אתה אומר רוב הבהמות יודעות תוך שנתן, הם בהמות שבעולם, הם לא בפנינו. אז במקרה כזה רבנן לא פוסקים לפי רוב. ולכן המשנה שלנו שאומרת מכאן ואילך ספק, זה מסתדר גם לפי הרבנן, למרות שאפשר להגיד רוב והם יודעות תוך שנתן, אבל הם לא בפנינו. הגמרא שואלת, האם זה באמת תיאור מדויק של שיטת החכמים, שהם מחלקים בין רובה דאיתי כמן לרובה דלתי כמן? תשימו לב, קושיה ארוכה. והקטן וקטנה דרובה דלתי כמן וכעזרי רבנן בת הרובה דתנן. מה הכוונה קטן וקטנה? אנחנו נדבר כעת בענייני ייבום וחליצה. שני אחים, רובן ושמעון, רובן מת ולא השאיר ילדים, אלמנתו נקראת יבמה. שמעון, יש שתי אופציות, או שהוא ייקח אותה כאישה זה ייבום, או השתתף בחליצת הנעל. זה יפתור את היבמה לתרטן עם מישהו אחר. מה הדין כשמדובר בקטנים, לא בני או בנות מצווה? קטן וקטנה לא חולצים ולא מייבנים. דברי רבי מאיר. אמרו לו, יפה אמרת שאין חולצים, שלא משתתפים ב, נקרא לזה טקס החליצה. למה? למה אם מדובר בקטנה היא לא ראויה לחלוץ? היא צריכה להמתין. אם בוחרים בכיוון של חליצה, היא לא יכולה בתור קטנה, או אם האח שנשאר הוא קטן, הוא לא שייך למצוות חליצה. למה? איש כתוב בפרשה, בפרשת ייבום וחליצה כתוב איש. בואו נדייק יותר, בפרשת חליצה כתוב איש, ואיש משמע בן מצווה, בר מצווה מעל גיל 13, כבר לא קטן. הוא מקשין על לשון הקש, הוא מקשין על אישה לאיש. זה אני יכול להבין למה תגיד שקטן וקטנה לא חוצים. מה טעם אין מייבמין? אמר להם רבי מאיר ענה, קטן שמה ימצא סריס. המצווה של ייבום הוא בעיקרון לאפשר המשכיות של הנפטר על ידי לידה. אם היבם, האח שנשאר בחיים, אם הוא סריס, הוא לא, אין לו יכולות הולדה, אז לכן לא שייך ליבם שהוא קטן לתת לו להתייבם, כי אולי כשהוא יגדל יימצא סריס. רבי מאיר חושש לזה. קטנה, למה היא לא מתייבמת? שמה תימצא אילונית, גם היא אינה בר הולדה, ונמצאו פוגעים בערווה. אם אין כאן אפשרות להולדה, סך הכל יש לנו אשת אח. האלמנה הזאת היא אשת אח, אשתו של האח של שמת. אז כלפי האח החי היא אשת אחיו. אשת אח זה אחד מהערבות האסורות. אז אם אין כאן אפשרות להולדה, נשאר רק הערבה. זה שיטת רבי מאיר, למה הוא מונע קטן וקטנה מייבום. ורבנן, הם שחולקים על רבי מאיר, זיל בת הרוב קטנים ורוב קטנים לאו סריסים נינו. זיל בת הרוב קטנות ורוב קטנות לאו איילונית נינו. עכשיו איפה נמצאים הקטנים והקטנות האלו? הם בעולם, הם לא עומדים, לא כולם עומדים בפנינו. אז מה רואים מכאן? אותם רבנן שלא אוסרים קטן וקטנה מייבום, סוברים שיש ללכת אחרוב גם אם מדובר ברובה דלתה קמן. אז אם כך, יש ללכת אחרוב בכל המקרים. למה במשנה שלנו לא סומכים על הרוב ואומרים שרוב בהמות יולדות תוך, רוב עיזים יולדות תוך שנתן? אז מכאן ואילך, אין כאן ספק, מכאן ואילך ודאי לישראל ולא לנתן לכהן. אלא מה הרבה? אנחנו ממשיכים לדווחף. מחברת יותר נראה רבי ישמעאל, שהוא היה במשנתנו, שאמר מכאן ואילך ספק, כי רבי מאיר סביר עלי דחייש למיעוטה. שיש לחשוש למיעוט שלא יודע תוך שנתן, לכן מכאן ואילך ספק. רבינה אמר אפילו תימה רבנן. הדעה של רבי שמואל במשנתנו תואמת לרבנן, כי אז לרבנן בת ערובה, זה שרבנן פוסקים לפי הרוב, ברובה דלא טלי במעשה, אבל רובה דטלי במעשה לא. רש"י שורה ראשונה, רובה דטלי במעשה כגון עיבור הבהמה, דטלי בהלוואה, ויקל למך שמה לא עלה עליה זכר, אילכך ספק. ולכן גם הרבנן שבדרך כלל פוסקים כפי הרוב, זה בגלל שמדובר ברוב שאינו תלוי באיזו מעשה נוסף. אבל בעניין הולדה שתלוי בעליית הזכר על הנקבה, גם הרבנן לא פוסקים כפי הרוב, ולכן מה שרבי ישמעאל אמר במשנה מכאן ואילך ספק מתאים גם לשיטת הרבנן. עד כאן שיעורנו להיום.